שיש י' א' בתמוז, תפשינה, אין א', לאלף החמישי, לאלף השישי. וכנראה זה לא יחזור לעולם. זה רגע ייחודי, כל רגע הוא ייחודי. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בספר גבורת השם. גבורות השם, ואנחנו בפרק למד. לכו לסבלותיכם. כן? מה זה לכו לסבלותיכם? זה הקשיים. כלומר, פרעו, כלומר, משה הלך אל פרעו עם אהרון. דילגנו על כל הסיפור של ויהי בדרך במלון ויבקש עמיתו. יש הרבה פרטים שהמהר"ל טס מעליהם, כי הוא אמיתי לומר את האמת. פירט הרבה מאוד עד עכשיו, ואנחנו מגיעים לעובדה שפרעו מתנגד. זה מעניין למה התורה מספרת את זה. כנראה שזה ממהותה של הגאולה, הנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא צריכה לדורות לא נכתבה, ממהותה של הגאולה שיש עימה עיכובים. זה צריך להיות. כלומר, יש לך רעיון, טרח, יש עיכובים בדרך. עכשיו, זה בא מצד הכבדות של הטבע. איך כתוב? ויהי בשלח פרעה את העם. מה זה בשלח? יש בעברית כמה פירושים למילה, זה עמוד קט"ז, כן? פרק למד, 30. יש בעברית מספר משמעויות למילה לשלח. שתי העיקריות זה שמשמעות אחת היא לגרש, משמעות שנייה ללוות. למשל, ואברהם הולך עמם לשלחם, לשלחם מלוות. אז ויהי בשלח פרעה את העם, כשפרעה מלווה את העם. זאת אומרת, אתה נגאל, אבל עדיין פרעה מלווה אותך. פרעה אותיות העפר, היסוד הכבד. כלומר, הכבדות מתלווה אלינו, יש עיכובים בגאולה, וזה משפיע גם על אופיין של המאורעות. בסדר? אז אולי זה נכתב כדי שלא נתייאש, כדי שנדע כל פעם שאנחנו רוצים להיגאל ויש לנו עיכובים, שזה חלק מן העניין. לכו לסבלותיכם. פרשו רבותינו זיכרונם לברכה בשמות רבה. שבט לוי פנוי היה מעבודת פרך. לפיכך אמר לכו לסבלותיכם, כלומר למלאכתכם אשר בבית. כן? זאת אומרת, הביטוי סבלות בתנ״ך אין פירושו דבר שאני סובל ממנו, אלא הכוונה מטלות. לכל אדם יש מטלות. הוא צריך, אני יודע, לשלם חשבון חשמל, והוא צריך גם ללכת למכולת, והוא צריך לטפל בגינה, ויש לו חברותה. בסדר? אז זה נקרא סבלות. זה לא דבר שהוא עבודת פרך. גם מצאנו בספר מלכים, וירא שלמה את הנער כי עושה במלאכה הוא, ויפקידהו לכל סבל בית יוסף. מה זה סבל בית יוסף? כוונה המטלות של בית יוסף. אז מה כתוב כאן? ותדע לך שהרי משה ואהרון היו יוצאים שלא ברשות פרעה ולא היה מוחה. אלא בוודאי, כמו שאמרנו, למעלה, ששבט לוי היה פנוי מעבודת פרך. וזה, כי שבט לוי היה שם קדושה נקרא עליהם אף במצרים. ובחיי יוסף היה פותר את שבט לוי מן מס המלך, שכל אדם מוטל עליו עבודת המלך. זולתי הכהנים, שהם כהנים לכל אומה ואומה, אין מוטל עליהם, אין מוטלת עליהם שעבוד המלך. כלומר, יש תמיד בתוך החברה קבוצה שמופקעת מן החיובים המדיניים, אז במצרים זה היה כהני מצרים, בעם ישראל זה היה שבט לוי. כלומר, זה מין אריסטוקרטיה כזאת, מין אצולה, שמתייחסים אליה. מה?
יוסף הנהיג את זה.
כן, גם, לא, יותר, יוסף הנהיג את זה משבט לוי. אבל זה שאדמת הכהנים לא הייתה לפרעה, זה לא בגלל שיוסף לא רצה, אלא בגלל שכיוון שהם היו מקבלים את מנתם מאת פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. זאת אומרת, זה סדר קדום יותר. שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי. זה אומר שהרי מה רצה יוסף? הוא רצה לשנות את מצרים מן היסוד, נכון? ולכן הוא הנהיג רפורמה כלכלית שעל פיה מצרים תשתנה לחלוטין. אבל יש רק נקודה אחת במצרים שאותה הוא לא יכול לשנות, הכהנים. אז ברגע שהוא לא יכול לפגוע בשורש התרבות, אין לו סיכוי להצליח. ולזה בעצם מה שגרם שכל הניסיון של יוסף היה כישלון בסופו של דבר.
הוא ויתר להם בגלל הכרת הטוב.
לא. הוא לא ויתר להם בגלל הכרת הטוב, הוא ויתר להם בגלל שפרעו כפה את זה עליו. כלומר, יש מעל יוסף מישהו אחר. כן. יכול להיות שגם זה היה. כן, מה אתה אומר? נכון.
בזמן מצרים עדיין הכהנים היו הרי הבחורים. ככה גם תחסו להם.
נכון. אני חוזר על שאלתך, יפה. הלא, באותו שלב שאנחנו מדברים עליו, עדיין הכהונה לא נבחרה. אז למה ששבט לוי יהיה לו מעמד מיוחד, ולא הבכורים למשל שבכל שבט וכדומה? עד כאן שאלתך היפה. תשובה. הרמב״ם כותב, יעקב אבינו מינה את לוי ראש ישיבה. לוי האיש. ואז יוצא שאף על פי שכהונה לא הייתה להם, לוויה הייתה להם. פשוט. אנחנו רואים למשל שעמרם הוא בכל זאת מהווה איזה דמות מיוחדת שמנהיגה את העם. וילך איש עם בית לוי ויקח את בית לוי. לפי המדרשים, עמרם היה מנהיג האומה. וגם מצאנו שעמרם, כתוב עליו בספר זכריה, לא סליחה, בספר שמואל. הנגלו נגליתי אל בית אביך בארץ מצרים. כלומר שהייתה איזו מסורת נבואית במצרים שעברה דרך שבט לוי דווקא. טוב, הלאה. זה מה שאני אמרתי. כן, טוב. ובחיי יוסף... אז גם מכאן אנחנו רואים שתמיד כל חברה מפרישה מתוכה קבוצת עילית שהיא פותרת אותה מן הצרות של העולם כדי שהם יוכלו לעסוק בדברים ערכיים. למשל, באירופה מקובל שלאוניברסיטאות או למכוני מחקר מסוימים יש פטורים, יש אפילו תקציבים שמועברים לפעילויות תרבותיות וכדומה. גם בעם ישראל, נכון? יש דבר כזה, שזה כל האומנים והיוצרים והמפיקי הסרטים, נכון? נכון? זה הכהונה של עם ישראל, נכון? מה? בוודאי, זה קודש. יש, חוץ מזה, כמה בחורי ישיבות שהם חושבים שמגיע להם גם כן. אבל העיקר זה לאומנים ולתסריטאים, נכון? זה העיקר, נכון?
חלק לא
יודעים
מה לעשות,
זה נקי. כן, טוב. אבל לכל פנים זה נכון. תלמידי חכמים, בעיקר הדין, פטורים ממס הכנסה. זה נכון. פטורים ממס הכנסה. והם פטורים גם ממלחמת הרשות. אם יש מלחמת רשות, הם לא יוצאים. מלחמת מצווה הם יוצאים, מלחמת רשות הם לא יוצאים. כן? טוב. ואף אחר כך נשאר הדבר ולא הייתי להם עבודת פרך. ועוד יש בזה טעם נפלא. למה לא היה עבודת פרך על שבט לוי? כן ראוי שישעבדו מצרים ושבט לוי שהם קדושים לשם, שאיך ימשול על אשר הם קדושים לשם, זרע חם המקולקל. וכבר נתבהר לך בפרקים הקודמים, כי אף על ישראל לא היו מושלים מצרים אשר מתייחסים אל בשר חמור, כאשר לא היו ישראל בשלמות. ומיד כאשר היו ישראל בשלמות יצאו מרשותם. כלומר, האפשרות של השעבוד זה רק בגלל המצב השפל. לכן כתוב הימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ורק אז התחיל השעבוד. אי אפשר לשעבד את שבטי ישראל, את שבטיה. כמו כן גם אי אפשר לשעבד את ישראל ברגע שהם מגיעים לשלמותם. מה? מה זה? מתייחסים אל בשר חמור. הכוונה שהנביא אמר עליהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. אז הוא הסביר בהרחבה, מהר"ל לפני כן, שמצרים היא התרבות של החומר, לעומת התרבות של הצורה, שזה ישראל. ושכנען זה הצורה המוטבעת בחומר. כן? יש מדרגות בזה.
כן.
שישראל מה? מה זה שישראל בשלמותם? שהם הגיעו למספר 60 ריבו. ברגע שהגענו ל-60 ריבו, אי אפשר לשעבד אותנו יותר. ככה זה היה במצרים, וכך היה בהקמת המדינה. מה, ביציאה לגלות, זה באמת לא היה בסדר ששעבדו אותנו. ממש לא בסדר.
מה היה בהקמת המדינה?
זה כשלא עושים רצונו של מקום. הרי כתוב בנצח ישראל, שם הוא מביא אגדה ממסכת גיטין, אשריכם ישראל, כשאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון שולטת בכם. וכשאינכם עושים רצונו של מקום, אז אתם נתונים בידי אומה שפלה, ולא עוד אלא בידי בהמתם של אומה שפלה. זאת אומרת, זה אומה קיצונית, אין מצב בינוני, או שאתה למעלה למעלה, או למטה למטה. זאת אומרת, כשאנחנו למטה למטה, יש ביטול לזהות שלנו. אנחנו לא קיימים. כיוון שלא קיימים, אפשר לשעבד אותנו. כן, מה אתה אומר?
במצרים היה 60
ריבו
שיצאנו רק גברים.
היה הרבה. נכון. זה היה יותר מהמצרים לפני זה. מה?
מתי שיצאנו
מצרים
היה
60
ריבו גברים.
נכון.
60 ריבו בני ישראל היה תוך כדי שהיינו
בשירות עצמות. אתה אומר, מה אתה אומר 60 ריבו כשיצאנו ממצרים? הרי מדובר על הגברים בלבד. אם כן היינו לפחות 1,800,000. לפחות לפי המדרשים, 1,800,000 שיצאו, אז איך אתה אומר, כי הגמרא אומרת שהיה אותו מספר של 60 ריבו נשים ו-60 ריבו תף. אז שלוש פעמים 60 ריבו, זה יוצא 1,800,000. מה? לפי המדרש. המדרש אומר שהיה 60 ריבו גברים, 60 ריבו נשים, 60 ריבו תף. אני לא יודע אם זה המינימום, אבל זה מה שהמדרש אומר. יוצא, אם אני עושה חשבון פשוט, אני מקווה שאני לא טועה, 1,000,000.8, נכון? 1,800,000. עכשיו, אתה אומר אם כן, היינו 60 ריבו עוד הרבה לפני. כן, אבל 60 ריבו זה 60 ריבו הגברים. זה הכוונה, זה נקרא 60 ריבו, כי הזכר נושא את הזכר של הזהות, לכן הוא נקרא זכר. ובקום מדינת ישראל היינו 60 ריבו גברים, נשים וטף. ולכן לא כבשנו את ירושלים. כשהגענו למצב של 60 ריבו נשים וטף, גם מלבד נשים וטף, אז כבשנו את ירושלים. ככה זה עובד, נכון? ואנחנו בדרך להיות עוד מעט 600 ריבו בארץ, כן? ואז יהיו דברים גדולים כנראה. יש כל מיני מקורות שנברי שברגע שיש 6 מיליון יהודים, אז יהיה פה עוד משהו אחר. תחזור הנבואה, דברים כאלה. מה? מסע קריטית, כן. כלומר, יש מספרים בעלי משמעות. הרי כתוב, הרואה 60 ריבו מישראל, ושם מדובר 60 ריבו גברים, נשים וטף, יש ברכה מיוחדת שמברכים. ברכת חכם הרזים. רק בשם יהיו בארץ ישראל דווקא. כן? כן, ראית פעם כזה דבר? 60 ריבו מישראל במקום אחד, בארץ ישראל, ראית? בתמונות. תמונות של מה? של 60 ריבו ביחד?
הלוויה של הרב אוירבך.
בלוויה של הרב אוירבך היה 600,000?
היה טור של אנשים שהתחיל בשער החסד ונגמר בגבעת שאול.
כן, זה היה 60 ריבו. טוב, יש הפגנות, אם זה הפגנה של שלום עכשיו, אז זה תמיד 60 ריבו. אבל לא, יש, זוכר פעם הייתה הפגנה נגד בית המשפט העליון. אז שם היה 500,000 אנשים, אבל, מה? כן, היה פה 500,000, אבל הייתה גם בגן סאקר באותו זמן הפגנה של כמה רבבות. שהייתה הפגנת נגד, נגד ההפגנה הזאת, ובין שתי ההפגנות היו אלפים רבים של שוטרים שחיברו בין אלה לאלה, וביחד יצא 60 ריבו. ולכן מי שהיה צופה מלמעלה, במסוק או משהו כזה, יכול היה לברך את הברכה הזאת.
אבל זה ספק פחות, כי אתה לא יכול לדעת אם באמת יש בדיוק.
אתה אף פעם לא יכול לדעת בוודאי. אז מה? אבל... זה לא ספק, זה הערכה, זה אומדנה, זה אומדנה, זה אומדנה, אפשר, יש דרכים לבדוק את זה. כן, עכשיו מה שמעניין, שיש תוכנית ברדיו, שכל יום מספרים איזה אסונות היו, אתמול, כן? כמה תאונות דרכים, כמה רציחות, כמה מקרי אונס וכו'. למחרת אותה הפגנה שבה היו 60 ריבו מישראל ביחד, וזה כולל גם את המתנגדים ואת השוטרים. למחרת, מי שהעביר את התוכנית אמר, קרה לי היום משהו שלא קרה לי אף פעם, שלא קרה כלום אתמול. הוא התקשר לתחנות משטרה, לכל מיני דברים, לבתי חולים וזה, שום דבר. לא אומר שיש 60 ריבו, יש השראת שכינה, קורה משהו. יש מסע קריטית של נשמות ישראל. טוב, מה? מה? יש מקורות לזה שכשיהיו 6 מיליון יהודים בארץ, יהיו דברים גדולים פה.
גברים כאילו? 6 מיליון גברים?
לא, 6 מיליון יהודים. אנחנו עוד מעט, אנחנו אוטוטו מגיעים לזה. טוב. אבל, אז מה שאומר כאן המהר"ל, באופן עקרוני, אי אפשר לשעבד יהודים. זה לא, זה אין דבר כזה. לשעבד את ישראל, אין דבר כזה. ולכן, ודאי ששבט לוי, שתמיד מעלת הקדושה גלויה אצלו, אי אפשר לשעבד. זה מקרין, כלומר, גם המשעבדים אותנו מרגישים שאי אפשר לשעבד. וגם עם ישראל בכללו, אף על פי שהיה משועבד, כשמגיע לידי שלמותו, לא ניתן לשעבד. אבל שבט לוי, שהיו קדושים, כולם מבית הנימם, אין ראוי כלל שימשלו המצרים עליהם, כי אין דבר המיוחס אל החומר כמו מצרים, מושל על דבר קדוש. שכל דבר קדוש, נבדל מן החומר, ולפיכך שבט לוי פנויים היו מעמדת פרך, וכבר הערכנו לזה. והנה, לא ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות מיד אותות לפני פרעו, עד אחר שיכביד פרעו העבודה עליהם. ואז אחר כך, ציווה לעשות האותות לפני פרעו. יש לדקדק, למה לא ציווה לעשות מיד האותות לפני פרעו? למה הוא עשה את את האותות לפני ישראל? למה משה עשה אותות לפני ישראל?
להוכיח שהוא שליח.
כן, לאמת את שליחותו, להוכיח שהוא השליח. אבל אצל פרעה זה לא כדי להוכיח שהוא שליח, זה כדי להתחיל את ההוצאה, נכון? לכן אין עניין לשכנע את פרעה שמשה אמת, זה לא המטרה. אינו. ויש לדגק למה לא צריך לעשות מיד אותות לפני פרעה, ועל דעת רבותינו זכרונם לברכה בשמות רבה פרשה ה', שכיוון שגזר פרעה כן, הלך משה למדיין, ועשה שם 6 חודשים, ואהרון היה יושב במצרים, ואותה שעה החזיר משה אשתו ובניו למדיין. עוד אמרו, אחר 6 חודשים ניגע הקדוש ברוך הוא עליו במדיין, ואמר לו, לך שוב מצרים. בא משה ממדיין ואהרון ממצרים, ופגעו בהם שוטרי ישראל כשהם יוצאים מלפני פרעה. וכן עוד, בשמות רבה, שיר השירים רבה, פרק ב'. דומה, לא, אמרתי שמות רבה, זה טעות. שיר השירים, לא, אבל קראתי ככה, כתוב ועוד שם ועוד בשער, נכון? וקראתי שמות רבה, ואחר כך קראתי את הסוגריים, שיר השירים רבה. לא ייתכן ששמות רבה הוא בעצמו שיר השירים רבה. לכן מוכרחים לומר שיש פה טעות בקריאה. צריך להגיד ועוד שם, וכן עוד, ושיר השירים רבה. דומה דודי לצבי. מה צבי? נגלה, וחוזר ונכסה ונגלה. כך, גואל ראשון, זה משה, נגלה, וחוזר ונכסה ונגלה. וכמה נכסה? רבי תנחומה אמר 6 חודשים. היינו הוא דכתיב, זה טעות, זה לא נכון היינו הוא דכתיב. זה פשוט היה ראשי, הדה הוא דכתיב, זה היה ראשי תיבות, גרשיים דלת. אבל אחד רצה לעשות טובה ורצה לפתוח את הראשי תיבות, וכיוון שהוא לא יודע דלת זה הדה הוא דכתיב, פתח היינו הוא דכתיב, אבל זה לא נכון. הדה הוא דכתיב, ויפגעו את משה ואת אהרון. וגומר. והנה זה הטעם עצמו, מה שלא ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות האותות מיד, כי רצה הקדוש ברוך הוא להיות הגואל נכסה מהם זמן מה, ואחר כך יחזור להתגלות. וכל זה לעניין מופלא. כן, אנחנו רואים את זה גם במשיח נגלה ונכסה. כתוב דומה דודי לצבי, אז כתוב משיח נגלה ונכסה. לכן במהלך הגאולה יש רגעים של הופעה, יש רגעים של כיסוי. למשל, מלחמת ששת הימים זה הרגע של הופעה. אחר כך יש רגעים של כיסוי. נשכח כל האור הגדול. מה זה?
רגעים ארוכים.
אתה צודק. זה כאותו אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה זה בשבילך מיליון שנה? זה כמו שנייה אחת. מה זה בשבילך מיליון דולר? זה כמו אגורה אחת, אז תן לי אגורה. אומר לקדוש ברוך הוא, חכה שנייה. והערה, האמת היא זה נכון, מה זה שעה בחשבון של הקדוש ברוך הוא? זה 41 שנים ושמונה חודשים, זה נקרא שעה, נכון? אתה מחלק 1,000 שנה ל-24, נכון, הרי יום זה 1,000 שנה, יוצא ששעה זה 41 שנים ושמונה חודשים, ככה זה יוצא, נכון? אז זה נקרא רגע, כן, אז רגע זה פחות מזה, רגע זה פחות משעה. טוב, ולפי דעתי הוא נגד שני פקידות, שאמר פקוד, פקדתי. ולכך היה כאן שתי פקידות. ולעתיד גם כן יהיו נגלים בצדיק כפולה. דכתיב, איש צמח ומתחתיו יצמח. יש כאן שני צמיחות. וכל זה להעלות הגאולה, שאי אפשר שתבוא הגאולה שהיא מעלה עליונה בפעם אחת. כן, כתוב פקידה וזכירה. כן. טוב, עד כאן זה היה פרשת שמות. למה דווקא שישה חודשים? ולא כאילו שנה או חודשיים? זה השאלה.
ברוטו שהיה במדיין?
הוא חזר למדיין.
זה הזמן שהוא היה עכשיו על
אינדיאן? כן. כמה דעות מזה? כן. נו. לא, אבל מדובר אחרי שהוא יצא למצרים כדי לגאול, הוא חזר שישה חודשים למדיין. אבל מה שכתוב כאן שישה חודשים זה יכול להיות יותר זמן, יכול להיות פחות זמן. או. כלומר, רואים שהיציאה של משה היא לא דבר פשוט, יש איזה רגע של ייאוש.
הוא הלך במצרים, הלך לכל העולם, הגיע למדיין?
כן, זה פעם ראשונה.
כמה זמן נשאר?
כמה זמן נשאר במדיין? לא יודע, 20 שנה, 40 שנה, יש כל מיני דעות.
אז מה זה אחת שעה? מאיזה זמן אנחנו
נשאר? אחר כך נגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה.
הוא אומר... הזמן הזה
חלון
זמן של חצי שנה?
כן.
הוא ככה
בזמן? זהו, זו השאלה. האמת היא שהמדרש אומר שישה חודשים. יכול שבמציאות זה היה יותר משישה חודשים, אולי כמה שנים אפילו. כלומר, צריך לי, למשל, דבר מאוד מעניין. בסוף התקופה הטורקית פה בארץ ישראל, הייתה תקופה שהיו פה 60,000 יהודים. הרב קוק היה פה. גדולי החלוצים היו פה. פתאום הייתה מלחמת העולם הראשונה, והיישוב ידלדל. הוא ירד לפחות מחצית מהיישוב, ירד מן הארץ באותם הימים. כולל דוד בן גוריון. כלומר, מי שהיה מסתכל באותם הימים על מה שקורה בארץ ישראל, היה אומר, הציונות... זה היה ניסיון יפה, אפילו רומנטי, אבל צריך להיות ריאלי, זה לא הולך. ובדיוק אחרי התקופה הזאת הייתה הצהרת בלפור. כלומר, יש מה שנקרא משיח נגלה ונכסה. נכון? יש דברים כאלה.
מה זה, ניסיון כלשהו?
זה ניסיון, אבל זה, לפי המהר"ל זה מצד, יותר מצד מעלת הגאולה, שהגאולה היא במעלה עליונה, ולכן היא לא יכולה להיות בבת אחת.
למה זה חבר נגלה ונכסה? זה לא יכול להיות נגלה קצת, להיות קצת, למה זה
חייב
להיעלם ואז עוד...
יפה. מדוע שלא יהיה קצת נגלה ויותר נגלה ועוד יותר נגלה? שיהיה לינארי. נכון? זאת שאלתך. אמת או לא? והתשובה, מפני שמדובר ביצירה חדשה, וכל יצירה חדשה יש כלל שלימד אותנו המהר"ל, היעדר קודם להוויה. כלומר, כדי שתיווצר הוויה חדשה, צריך להאדיר את ההוויה הקודמת. ולכן מוכרחים להיות מהלכים של אור וחושך, אור וחושך, כמין פולסים כאלה. כי כדי שכל פעם ייווצר כמו לידה חדשה. גם אנחנו, למשל, הזהות הישראלית היום, היא עוברת לידות. זה מאוד מעניין לראות שהמאורעות של מדינת ישראל מייצרים לידות של זהות. מה אתה אומר? סליחה.
השחר, נדמה לי שמפציע,
כן?
הוא מתחזק האור, פתאום יורד, מכה אחת עולה עוד
הבא. כן, יש דבר כזה, יכול להיות. כן, פתאום כשנדמה שהשחר לא יפציע עוד לעולם.
רגע שחור.
מה?
פתאום רגע שחור.
יש פתאום רגע שחור, נכון, יש רגע שחור. אולי בגלל זה נקרא שחר, נכון? אגדת של רבי חייא, כן.
כמעט,
אתה
לא... אתה לא כמו שערות.
לא הבנתי.
אלה את השחר, כמעט, כמעט, ככה יגיעו אותם של ישראל.
כן, אבל הכמעט, כמעט הזה, יש לו כנראה פסים שחורים באמצע.
זה לא לימיון, זה פשוט
יגיעו. כן, כנראה. כן. נכון. כן, למשל, אתה רוצה דוגמאות למה שאמרתי, כן, שהזהות הישראלית עוברת לידות. למשל, יש, היה ויכוח בסוף המאה ה-19, האם עם ישראל זה אומה או זה דת? כן? הציונים, החילונים אמרו, יש לנו הגדרה לאומית של היהדות, לא צריכים את המצוות, את הדת, ואז כריאקציה קמו דתיים, אמרו, מה פתאום, לא צריך לאומיות, היהדות זה דת, התווכחו. קוראים לזה מאבק בין יעקב לבין ישראל. במלחמת תש"ח, מי ניצח? יעקב או ישראל? כלומר, הלאומיות או הדת? הלאומיות, כן. כלומר, הדת היהודית נדחקה לפינה בתור דבר מיושן, אולי קצת פולקלורי, שיש לנו קצת סנטימנטים כלפיו, אבל בסופו של דבר, הלאומיות החילונית היא זו שניצחה. עד מתי? עד ששת הימים. יפה. במלחמת ששת הימים פתאום נעשתה סינתזה מאוד מיוחדת. כן, הרי זה מה שקרה בתש"ח, שצהל החילוני עשה מעשה תנכי, כן, כבש את ירושלים. והדבר הזה בעצם היווה מבחינת החברה הישראלית מהפכה. נוצר היסוד לתנועת גוש אמונים של המתנחלים. ועמוס עוז כתב שהוא ראה את אנשי גוש אמונים עולים על הגבעות של השומרון כשהם לובשים את הדובון שלו. ואז הוא הרגיש שגנבו לו את המדינה. נכון? ואז נוצרה באמת זהות חדשה. באופן הדרגתי התברר שהנאמנות לציונות היא דווקא מנת חלקם של הנאמנים לדת. והדת ללא לאומיות, והלאומיות ללא דת, הולכים ונמוגים. כשכנגד זה עולה דמות אלטרנטיבית, השמאלנות. כשהשמאלנות חפצה לבטל את הדת ואת הציונות כאחד. אני לא מדבר על כל השמאלנות, אני מדבר, יש מגמה כזאת פוסט-ציונית שמעמידה בספק את הערך המוסרי של הקיום הציוני. כשבימי בן גוריון דווקא הקישור בין הציונות לבין הקוסמופוליטיות היה יותר ברור, כאן נעשה גט קריטות בין שני הדברים. ואז נוצרת זהות חדשה, ומזה נולדו זהויות חדשות, שמאלנות דתית, או אוניברסליות ציונית. בקיצור, דברים הולכים ונפתחים. דרך זה יש משברים, בדרך הרבה הרבה נשמות נשברות לרסיסים בגלל המהפכות האלה. דברים שאנשים האמינו בהם זמן רב, מתנפצים להם בפנים. ואז במקום להבין שצריכים להתקדם הלאה, הם נסוגים אחורה. כמו שאמר האומר, כשמנסרים עצים, ניתזים שבבים. או כלשונו של הזוהר, כאומנה דאחתש בפרזלה ואפיק זיקיני. נכון? טוב, הלאה. אז זה דוגמאות, כן? הרבה דברים הולכים ונפתחים בימי. לכן, כשאנחנו במצבי משבר, מצבי המשבר הם משהו נפלא. כלומר, הם פוטנציאל אדיר של התחדשות. כי כשדברים פתוחים, אז יש פוטנציאלים שמתחילים לדון בהם שלפני כן לא פתחו. ואירה. מה? יש גם פוטנציאלים שליליים. גם הפוטנציאלים השליליים תמיד יוצאים אל הפועל, ומזה יוצא בסוף משהו טוב, נכון? זה כמו שיש, אני יודע, צינור מזוהם. אז צריך לפתוח אותו. ואז מה שיוצא בהתחלה זה זוהמה. ואז בסוף יוצאים מים צלולים. נכון? ככה זה עובד. כמו שאתה חופר באדמה כדי למצוא מים בארץ צחיחה. יש כאלה שמתייאשים, רואים שחופרים חופרים, לא קורה כלום. יש כאלה שמגיעים אל הבוץ הראשון, מים דלוחים, ואז הם מתייאשים. חבל, תהיה תחפור עוד קצת, תהיה מים טובים. עכשיו, עד כאן זה היה פרשת שמות. מה יש אחרי פרשת שמות? ויירה. אחרי פרשת שמות יש ויקרא. זה נכון, אבל לא מיד. בין שמות, פרשת שמות לבין ויקרא יש פרשת ויירה בו בשלח יתרו וכו'. אני חושב שאתה יודע את זה, אל תעשה את עצמך שאתה לא יודע. ויש פרשת ויירה. עכשיו, פרשת ויירה היא מיוחדת בזה שהיא בעצם העתקה של פרשת שמות בהתחלתה. מה כתוב בתחילת שמות? זה בפרשת שמות. שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, אני רוצה שתשלח, שתוציא את ישראל ממצרים. כן, באמת? אבל איך אני אעשה את זה? הוא אומר, אני אתן לך אותות. כן, אבל איך קוראים לך? אני לא יודע אפילו איך קוראים לך. לי קוראים י' כ' ו' כ'. לך תגיד לבני ישראל, שם הוויה, שלח אותי. כן, אבל אני לא יודע לדבר. אין בעיה, תיקח איתך את אהרון. אבל אם לא יאמינו לי, לא, אל תדאג, האותות יסדרו את זה, לך לפרו. ומה צריך להגיד לפרו? צריך להגיד לפרו, בני בחורי ישראל תשלח. ואם הוא לא יסכים, אני אתן לו מכות. עד כאן פרשת שמות. פרשת ויירה, נגלה הקדוש ברוך הוא למשה, הוא אומר לו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם, ויירה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב, באל שדאי ושמי השם לא נודעתי להם, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגורם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צלולות מצרים. מעניין, אה? כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא מגלה פעם ראשונה למשה, קוראים לי י' כ' ו' כ', ואני החלטתי להוציא ממצרים, ולך לבני ישראל, תגיד להם להוציא. ואז משה אומר, כן, אבל הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע עיני פרעה ואני ארעל שפתיים? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, תיקח איתך את אהרון. אבל פרעה מתעקש, תעשה את האותות. ואם הוא לא יסכים, תן לו מכות. זה מזכיר לכם משהו? זה בדיוק מה שכתוב בפרשת שמות. אז למה זה חוזר על עצמו? אין כאילו משה לראשונה שומע שלקדוש ברוך הוא יש שם בשם הוויה. מה התשובה? שזה דרכן של הנבואות. שהנבואות תמיד באות בשתי מהדורות. מהדורה ראשונה לפני מאורע משמעותי, מהדורה שנייה אחרי המאורע, ואז הכלי משתנה. ולכן זה אותה הנבואה, אבל היא מקבלת צבע אחר. משל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שנה הבאה שרה תלד לך בן. מה התגובה של אברהם? הוא צוחק, נכון? ויפול אברהם על פניו ויצחק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצחק, זה נכון מה שאמרתי לך, שרה תלד וקראת את שמו יצחק. בסדר? מה עושה אברהם אחרי שהוא שמע את כל זה? עושה ברית מילה. מיד אחר כך, וירא אליו השם, ואז מה הוא אומר לו? שרה, שנה הבאה תלד בן. ואז מי צוחק? שרה צוחקת. ואחרי שהוא אומר, למה צחקת? ואחרי זה נולד הבן וקוראים לו יצחק. לכאורה, הסיפור הזה כבר סופר, נכון? נוח. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, מלא הארץ חמס מפניהם, הנני משחיתם את הארץ, עשה לך תיבה, תיקח שם שניים שניים מכל הבהמות, מכל החיות, מכל העופות, תיקח לך שניים שניים, תיקח אוכל, כי אני עכשיו הולך להביא מבול. עושה נוח כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מכניס את החיות, מכניס את האוכל, מכניס את עצמו ואת המשפחה, ויסגור אלוהים בעדו. בסדר? ואז, מיד אחר כך, ויאמר השם אל נוח, בוא אתה, וכל אשר לך אל הטבע, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, מכל הבהמה התאורה תיקח לך שבעה שבעה, כל הבהמה שאיננה תאורה תיקח שניים שניים, ותיקח אוכל, תיקח גם מעוף השמיים, ואז ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם, ויסגור השם בעדו. אבל זה כבר כתוב, פעמיים. מתחילת התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלוהים אומר, יהי אור. כן, שנראה קצת, יש לו דבר חושך פה. מה זה, כל כך הרבה מים, פה נעשה קצת רווח, תזיזו את המים. שקצת יתייבש, את הווירוס מרטוט. צריך קצת צמחייה פה, זה לא כזה יפה, זה רק שיהיה קצת ירוק. אבל טוב, נתלה מנורות, נביא קצת בעלי חיים, ככה שיהיה חי, ואז האדם יוכל להיכנס למקום. ואז אלוהים נח. נכון? זה פרק ראשון של ספר בראשית. פרק ב'. אלה תולדות השמיים והארץ ויברעם ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים וכל שיח השדה תרם מבארץ וכל צמח השדה תרם מצמח כי לא המטיר השם אלוהים. ואז בסוף כזה שהוא מביא את האדם, בורא את האדם, בורא את החיות, בורא את הצמח, ויטע השם אלוהים גן בעדן מקדם, אל תאכל, כן תאכל וכו'. היה בן, כבר סיפרת את זה מקודם בסדר אחר קצת, נכון? עוד סיפור, שמואל, כן, שאול מחפש את האתונות, מה קורה? מה הוא מוצא? הוא מוצא מלוכה, כן? הוא הלך לחפש אתונות, מוצא מלוכה. אומר לו שמואל, אל תדאג לאתונות, יש משהו יותר חשוב להגיד לך עכשיו, מצאו את האתונות, אל תדאג. אבל אתה תהיה מלך על ישראל. בזכות חיפוש האתונות, מצא את המלוכה. סיפור שני, יש מלחמה נגד יבש גלעד, שבטי ישראל לא יודעים מה לעשות. שאול אומר, אין דבר כזה. אני עכשיו לוקח את שאול חורש בבקר. מלך ישראל חורש בבקר. הוא שומע שיש מלחמה, לוקח את הבקר, חותך אותו ל-12 קרעים, שולח לכל שבטי ישראל, כל מי שלא בא, אוי ואבוי לו. יאללה, יוצאים למלחמה. שאול נהיה מלך. אז תחליט, איך הוא נהיה מלך? האתונות או המלחמה? מבין את השאלה? הסיפור הוא תמיד סיפור כפול. אומרים עריקים, מה אומרים עריקים?
הרבה שטויות.
כן, אבל מה הם אומרים? איזה שטויות? שני מחברים, יפה. שני סיפורים, שני מחברים, העורך הראשי מצא שתי גרסאות, לא ידע מה לעשות עם זה, עשה מזה חיבור אחד סינתטי, לא שם לב שיש סתירות פנימיות, יצא מזה ספר התנ"ך. עד כאן דברי עריקים. עכשיו, למה זה דברי ריקות? מה? כי אם זה, כי רואים שזה שיטתי. כלומר, אם זה היה חד פעמי בתנ"ך, היית אומר מישהו פה תפר לא טוב. אבל אם אתה רואה שזה השיטה בתנ"ך, לחזור כל פעם על כל סיפור פעמיים, אז כנראה שיש כוונה בזה. מה הכוונה בזה? שהייחוד השם מחייב את אותה ההופעה בשני מצבים שונים. אז יש ההופעה לפני ברית המילה, הופעה אחרי ברית המילה, לפני ההליכה לפרעה, אחרי ההליכה לפרעה. וכל פעם כאילו משה מגלה מחדש מי זה השם. מובן? לכן פרשת וירא חוזרת על דברים שהיו ידועים כבר מפרשת שמות. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל דברי המהר"ל. וירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב. זה פרשה מיוחדת במינה. אולי קודם כל נבין קצת מה שכתוב. מה נאמר לפני זה? וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני למה הראותה לעם הזה? כלומר הוא אומר בשם אדנות, לא שם הוויה. מה הכוונה של משה שהוא משתמש בשם אדנות כשהוא מדבר עם השם? כאילו הוא נותן תוכחה לקדוש ברוך הוא. כן, קשה, אבל זה מה שהוא עושה. הוא אומר, אתה התנהגת עכשיו במידת הדין. אתה אמרת לי, כששאלתי אותך באיזה שם אני הולך, אמרת לי שם י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' זה מידת רחמים, יפה. אז אני חשבתי שאני הולך לגאול אותם במידת הרחמים. עכשיו שיש קשיים שפרעה עושה בעיות קשות, אז אתה כבר לא הוויה, אתה אדנות. למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. הרה לעם הזה. מה זה בשמך? איזה שמך? ויתקי ואבקי. הרה לעם הזה. ועצה לא יצאת את עמך. אם כן, יש פה משהו לא צודק בצורה שבה נגלית אליי. ואומר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגר השם מארצו, וידבר אלוהים אל משה. עד עכשיו מי היה מדבר? השם. וכאן, וידבר אלוהים אל משה. מה זה אלוהים? מידת הדין.
גם אלוהים וגם
אדנות? לא כתוב. לא, משה השתמש באדנות.
אבל שתיהם אותה משמעות.
לא, לא, לא בדיוק אותו דבר. וידבר אלוהים אל משה. מה אומר חז"ל? מה זה וידבר אלוהים? דיבר איתו קשות. כלומר, משה דיבר קשות, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו קשות. וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. לא מובן. אז תגיד, מלכתחילה, וידבר השם אל משה. מה זה וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו, אני השם. הוא בא להסביר למשה את טעותו. שמשה סבר שכששולחים אותו במידת הרחמים, הכוונה שיהיה רק רחמים. והוא לא הבין שהמטרה של הגאולה היא לגלות את ייחוד השם. אז אם צריך לגלות ייחוד השם, צריך שתהיה אחדות בין הדין לבין הרחמים. ולכן צריך שדווקא יהיה קשה, כדי שמתוך הקושי יתבררו הרחמים. עד כאן מובן? זה מה שאומר כאן. והירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב. סליחה, אני רוצה להמשיך בפסוקים. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם. וירא. למי, מי נראה? מי נראה? וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם וירא. מי נראה? הקדוש ברוך הוא אצלי בפסוק לא כתוב הקדוש ברוך הוא. השם? או אלוהים? השם, נכון? ויראה, כלומר, השם אומר, אני נראיתי. איפה ראינו שהשם נראה?
בסנה.
הוא אומר, אל אברהם יצחק וליעקב, זה לא היה בסנה. מתי מצינו שהוא נראה אל אברהם?
בברית בין המתרים, היה פעם אחת.
בברית בין המתרים כתוב, ויראה אליו השם? כתוב, הנה זה. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל ככל היום. נכון? זה שם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר, וירא אל אברהם, הוא מתייחס לפרשת וירא. זה פרשת וירא. כן? וירא מתייחס לוירא. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. עכשיו, ואיך כתוב שם? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, באל שדאי. זה לא נכון. לפני כן אמרת, אני השם ואירא אל אברהם יצחק וליעקב, אז זה לא באל שדאי. אז מה זה אל שדאי? זה שם הוויה. זה שם הוויה כשהוא נותן הבטחות ולא מקיים. זה מה שכתוב ברש"י. זה מה שכתוב ברש"י שם. הבטחתי הבטחות, ובכולם אמרתי, אני אל שדאי. בסדר? עכשיו, אל שדאי זה השם של הקדוש ברוך הוא כשהוא מבטיח הבטחות. שם הוויה זה השם של הקדוש ברוך הוא כשהוא מקיים הבטחות. מאחר והקדוש ברוך הוא לא קיים את ההבטחות, אז השם נראה באל שדאי, אבל לא נודע. אז זה מה שכתוב, ושמי השם, לא נודעתי להם.
לא התקיימתי, לא קיימתי.
זה אומר רש"י, לא נגליתי במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי השם, שהרי הבטחתים ולא קיימתי. כלומר, אל שדאי זה מי שהפוליטיקאים מתפללים אליו בתקופת הבחירות, שהרי הפוליטיקאים מבטיחים, נכון? ולא מבטיחים לקיים. אז זה אלוהי הבחירות, אל שדאי. אבל שם השם זה מי שמקיים את ההבטחות שלו. עכשיו זה בדיוק מה שכתוב שם, ושמי השם לא נודעתי להם. זה לא עברית, נכון? בעברית צריך להיות כתוב, ושמי השם, לא הו דעתי, מה זה לא נו דעתי צריך? מה זה לא הו? מה זה לא נו? צריך ל... מובן? מובן את השאלה? אז רבי אברהם בן עזרא, כדי לפתור את הבעיה הזאת, אמר שהבית מושך עצמו ואחר עמו. נכון? זה עיקרון שמשתמש בו רבי אברהם בן עזרא בערך 50 פעם ויותר בתורה. אני בדקתי את זה, אני חושב 54 פעמים, הוא משתמש בכלל הזה, שמושך עצמו ואחר עמו. בסדר? אז הבית של באל הולכת על שמי. אז כאילו כתוב, וירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב, ב, תח סוגריים, אל שדאי, הוא. הבית הולך על פלוס שמי השם. הוא ושמי השם לא נודעתי להם. כאילו שהבית של באל הולך גם על המילה ושמי. כאילו שכתוב ובשמי. זאת השיטה של רבי אברהם אבן עזרא. רש"י הולך לפי הטעמים. הוא קורא ושמי לא כמו ובשמי, אלא אבל שמי. אבב זה יכול לציין לפעמים אבל, הסתייגות. כן, זאת אומרת, כאילו, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדאי. אבל שמי, זה השם. מסקנה, לא נודעתי להם. מובן? וזה עולה יפה מאוד עם הטעמים, כי על ובשמי השם כתוב זקף קטון. כמו שרש"י בעצם, ושמי השם, פסיק. מסקנה, לא נודעתי להם. שהרי אני הייתי צריך לקיים. מובן? עד כאן ברור. יוצא לפי זה שהאבות היו, הסגנון של דבקות באלוהים של האבות מוכרח להיות שונה מסגנון הדבקות באלוהים של משה. האבות מסתפקים בהבטחות, ולכן הם נקראים בשם אבות. מה זה להיות אב? הוא קרוי על שם בנו. כלומר, הוא חי עבור איזשהו גורל שלא יתקיים בו, רק יתקיים בבנו. מה שאין כן, להיות בן, זה מי שמגשים את הרעיון. כלומר, אם אתה בן, אתה צריך להגשים. אם אתה אב, אתה צריך לחלום. עכשיו, מה זה הזכות של האבות לפי זה? אומרים, זכות אבות. הזכות שיש לאבות, שהם הסכימו להיות אבות. ולא להיות בנים.
מה שכותב אבות.
נכון, אז זה באמת הקושי שם. כתוב הרי, וירא, אני רוצה להזכיר לכם את הפסוק. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. אני אפנה עליכם שאלה שאתם צריכים לענות עליה מתוך ידע כללי. מי הם אברהם, יצחק ויעקב? האבות.
האבות האומה.
יפה. מה כותב רש"י על המילה וירא? רש"י כותב וירא אל האבות. מה חידש לנו רש"י? לכאורה שום דבר. כלומר, רש"י סופר בנאלי. כלומר, כאילו שרש"י קיבל משכורת לפי מילים שהוא יכתוב, הוא אמר, מה אני אכתוב על וירא? אומר רש"י, אני אכתוב אל האבות. כן, זה בטוח נכון, וזה יתקבל. וירא אל האבות. האמת היא שיש מבינים שבעצם זה רק קיצור של המעתיק. כאילו שרש"י רצה לכתוב דיבור המתחיל, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדאי, ושם הוא רצה לפרש. ואז יוצא שמישהו רצה לקצר את הציטוט, וכתב אל האבות, וכך משמע מהאופן שבו הרמב"ן מצטט את רש"י. כשרמב"ן מצטט את רש"י, הוא כותב שמה, ופירש רבנו שלמה, וירא אל אברהם יצחק ויעקב באל שדאי, ואז מביא את פירוש רש"י. משמע שלפני רמב"ן לא היה כתוב אל האבות. אבל לפנינו כתוב אל האבות. אז מוכרח להיות שיש הסבר לדבר הזה. רש"י לא סתם כותב. אלא מה? רש"י, הרי כשרוצים להבין מה רש"י אומר, תמיד צריך לשאול מה היה קשה לרש"י. אז מה היה קשה לרש"י במילה וירא? שאל האבות מתרץ את הקושי. בסדר? אז אני, מה הקושי במילה וירא? לא יראני האדם בחי. אז בכל זאת וירא. והתשובה, אל האבות. כיוון שהם היו אבות, אז הם זכו למדרגה הזאת. עכשיו, מה הקשר בין המדרגה של אבות, שהיא מדרגה עצומה, לבין והערה? אמרנו, מה זה להיות אבות? זה לחיות עבור הבנים. אבל מה זה לחיות? זה להגשים. והם הרי לא הגשימו, נכון? האבות לא הגשימו, שערי פתחתים ולא גיימתי זה באל שדאי. יוצא לפי זה שהם לא חיו. לכן אין קושיה שלא יראני אדם וחי. כי הם לא היו בחיים. את כאן רואה? מה?
מתי
נראה להם? מחוץ לחיים. בזמן היותם אבות. כשהם אבות, הם לא בחיים. כשאברהם חי, היה בחיים יותר נכון, כשאברהם היה בחיים, אבל הוא כל כולו חי עבור משהו שלא יתקיים בו, זה נקרא שהוא לא חי. כיוון שהוא לא חי, אין קושיה שלא יראני אדם וחי, לכן ואירה. ואירה, איך זה יכול להיות? תשובה אל האבות. ואיך אתה יודע שזאת התשובה? כי באל שדאי. הבטחתי מבטחות, ולא קיימתי. או, ניתן זה המדרגה של האבות. השאלה היא בשביל מה אנחנו חיים? בשביל להיות אבות או בשביל להיות בנים? כן, מה אתה אומר?
אבל האבות לא חיו כדי להיות חלק ממשהו, לא כדי...
זה, ברגע שאתה חי, לא על מנת להגשים, זה לא נקרא חיים. כי החיים זה הגשמה. בסדר? אז זה מה שכתוב, ולכן באמת יש את השאלה, האם אנחנו חיים כדי להיות אבות, כדי להיות בנים? אתה אומר כדי להיות בנים. כלומר, איך יש היגיון בריא, אתה אומר, אם יש רעה, אם יש הבטחה, צריך לקיים. נכון? הבטחות, צריך לקיים. אבל צריך הוכחה למה שאתה אומר. למי ניתנה התורה? מי זה אנחנו? בני ישראל. נכון? כתוב בתורה, דבר אל בני ישראל. הסימן שהתורה ניתנה בשביל הבנים, לא בשביל האבות. בסדר?
רגע, רגע.
לא ברור לי הקושי. בשם יתקבב כי אומר השם למשה שנודע לאברהם בשם אחר. מה הבעיה פה? כמו ששמי אברהם ואני יכול לומר שנודעתי למישהו בעבר בשם הטבע, החיבה שלי, אבי, אז מה הבעיה? יש פה כמה בעיות. הבעיה האחת, שאנחנו כן רואים שהשם נגלה אל האבות, ויראה אליו השם, י' כ' ו' כ'. דבר נוסף, יש פה קושי דקדוקי. ושמי השם לא נודעתי, זה לא עברית. צריך להיות כתוב, או ובשמי השם לא נודעתי, או ושמי השם לא הודעתי. אבל ושמי השם לא נודעתי, זה עברית קטן של חולה חדש, שתי חדשות באדמה. נכון? ככה זה, נכון? אני חולה חדש, שתי חדשות באדמה. ולכן יש פה קושי. עכשיו, מה? עכשיו אני עושה את זה, כן, ככה, ההגשמה זה התפקיד של בני ישראל. עכשיו אתה אומר גם וגם. או אתה אמרת שכבר תפסנו את האבות כבר תפסו, זה לא מדויק. כי במשך ההיסטוריה יש מספר דורות שבהם חזרנו להיות אבות. מתי זה היה? בגלות. כל פעם שהיינו בגלות, וזה קרה לנו גם בבבל וגם באדום, אז כל פעם חזרנו להיות אבות וחיינו, אבותינו יותר נכון, חיו על מנת לראות ביום מן הימים את מדינת ישראל. זאת אומרת שישנן תקופות ארוכות של עם ישראל שבהם עם ישראל פועל כאבות. ואחר כך מגיע הזמן שבו צריך לפעול כבנים. והשאלה היא, מה האידאל? יש היום התאהבות בתפקיד האבהות. כן? רוצים להיות אבות. ולכן יש איזה מין נוסטלגיה לסגנון הזהות היהודית של התקופה הממתינה להקמת המדינה. יש רק בעיה אחת, המדינה כבר קמה, אז עושים כאילו שהיא לא קמה, ואז אנחנו עדיין מצפים שהיא תקום. בסדר? היכונו לביאת המשיח. אני אתכונן. זה כאדם שבצהריים אומר, עוד מעט יעלה השחר. עוד מעט תזרח השמש. משהו כזה. לכן זה לא פשוט כל כך. אנחנו צריכים להיות הבנים, דהיינו, להגשים. עד כאן להיום. שלום.